טוב, מי מושלם? עמוד 144. ממשיכים לברר צורות או צורת התייחסות למצבים לא נוחים. צורת התייחסות חיובית. איך אפשר להתקדם ולצמוח מתוך מצבים של אי נוחות. פסקה שלישית, כאשר אנו חולים, יש לנו הזדמנות לחוש חמלה על כל החולים האחרים. יש לנו יתרון בעצם העובדה שאנחנו בעלי ניסיון. אין חכם כבעל ניסיון. ניסיון העמוק שיש לך בתחושת החולי. היא זו שמאפשרת לך להבין מה שאני חש ברגע זה ממש. אם זה מחלה דומה, חלילה למחלה, כן, של זה שנתנסה, בין אם זה משהו אחר. אבל יש מושג מיסורי גוף. אז זה מאפשר לנו יותר להוציא מן הכוח אל הפועל את החמלה כלפי אותם חולים שחווינו מצב שהם חווים כעת. זו גם... כן, כן, ודאי, ודאי, ודאי. כל חוויה שחווינו מאפשרת לנו בהחלט להיכנס למצבו של הזולת. זו גם הזדמנות, הזכרנו את העניין שלא תענו גר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. זו גם הזדמנות להודות על אותם החלקים הבריאים בגופנו, דיברנו על זה אני חושב, כן, בסדר. כן, על החלקים הבריאים שאנחנו רואים עד כמה לא נוח ולא נעים הכאב, אנחנו שמחים בנותר, על החלקים הבריאים, ברוך השם, שלא שותפים באותו כאב, כן, והיה המחנה הנשאר לפליטה, אנחנו שמחים על החלקים הבריאים. וכאשר נשוב להיות בריאים, נוכל להודות לרופא כל בשר בלב שלם. דווקא התמדת המחלה נותנת לנו הרגשה נפלאה כאשר המחלה משחררת אותנו, מה שנקרא חלצתו חמה. ארבעה חייבים להודות. יורדי הים, הולכי מדבריות, חולה שנתרפא ויצא מבית האסורים. כן, דווקא בגלל שהם יצאו מן המצב הנורמלי והרגיל, שגרתי, וחוו מצב לא נורמלי, דווקא שהם שווים, כן, במצב הנורמלי יכולים להודות. כי ניכר לנגד עיניהם ההבדל העצום והתהומי שבין המצב הנורמלי למצב הלא נורמלי. ולכן זה מאפשר להם להודות על המצב הנורמלי שבו נמצאים. כן? דבר שלא היו יכולים להודות כאשר הם היו מצויים בשגרת הנורמליות. כן? בזה שהם יצאו משגרת הנורמליות, הם יכולים פתאום כל כך להתגעגע למצב שהם נושמים כמו שצריך, שאנחנו הולכים כמו שצריך, שיש לנו בית, כי אני זוכר את עצמי שהייתי באירופה, בתקופה שניסיתי לרדת מהארץ, כן, בהתחלה זה התחיל דרך ארצות הברית ולא עלה בידי, זרקו אותי משם, כן, היה לי תקרית גבולות, כן, ומשם הלכתי לאירופה להמתין שם שנתיים כדי שאני אוכל לחזור לאמריקה. והתקופה שהייתי באירופה הייתה תקופה כל כך, כל כך קשה. פשוט אני הרגשתי את הטומאה באוויר, למרות שלא הייתי אדם דתי, כן, אבל פשוט הרגשתי שאירופה חונקת את הנשמה, כן, את הגוף, את הנשמה, הכל. הרגשתי כל כך אומלל, כן, זה היה נורא. ופשוט הרמתי טלפון להורים שלי. ואמרתי להם, אני חוזר לארץ. אני פשוט חוזר. למה אתה חוזר? אני חוזר לארץ. לא היה דבר שיותר התגעגעתי אליו מאשר החדר שלי בקיבוץ. החדר שלי בקיבוץ, כן? ההורים שלי. יותר מזה, אני עודה ולא אבוש. פשוט התגעגעתי לעוגת הגבינה של אמא שלי. לטעם מיוחד שלה, לא עוגת גבינה סתם, לעוגת הגבינה של אמא שלי. זאת אומרת, כל המציאות הזו שהייתי שם, של הניתוק החברתי, התרבותי, גרם לי לרצות לחזור ליסודות הכי פשוטים של החיים. לחיק המשפחה, למאכלים המוכרים, לחדר הקטן שלי, למוזיקה שאותה אני אוהב, וזהו, לחזור ליסודות. פשוט התאוויתי לחזור לשם. פלץ. פלץ. כאשר נראה בני אדם. כן, אז נחזור לזה. כאשר נשוב להיות בריאים, כן, זו הזדמנות. נוכל להודות לרופא כל בשר בלב שלם. ארבעה חייבים להודות. כאשר נראה בני אדם שמתנהגים בצורה הרסנית, תהיה לנו הזדמנות להיות אמיצים וחזקים ולדבר במידה ונחשוב שהדבר יעזור או לשתוק ולהשלים המצב. אם נדע שאין ביכולתם של הדברים שנאמר להועיל. עוד דוגמה. כלומר, נותנת לנו כלי איך להתייחס למצבים, כן? כן? שבני אדם מתנהגים בצורה הרסנית. איך מתייחסים למצב הזה? איך אנחנו מוצאים מזה תועלת? שני אפשרויות. אחת זה, במידה ואנחנו בודקים את עצמנו היטב, ומגיעים למסקנה שיש לנו את הכלים, את הכלים המוסריים, את הכלים המעשיים, כדי לעזור לאותו אדם שנמצא במצב הזה, ולהוציא אותו מפי פחד, נעשה את זה. במידה ואנחנו לא יכולים, ננתק מגע, כן? ונתרחק. מה בעצם היא אומרת לנו? אלו שתי האפשרויות הלגיטימיות, אבל לא נבחר באיזה אפשרות שלישית, שהיא אופיינית בדרך כלל במצבים שבני אדם מתנהגים בצורה הרסנית, מהי האפשרות השלישית? תגובה אוטומטית. לקלל אותו, להרביץ לו, כל האפשרויות האלו, הם מייצגים חוסר התמודדות מוסרית. חוסר צמיחה, זה מענה שאינו מוסרי, אינו אמוני. כן? אין בו גם שכל ישר. אלו שתי אפשרויות. כשאתה רואה התנהגות הרסנית של פלוני אלמוני, שאל את עצמך, כן? האם אתה יכול להתערב ולעזור לו? או להתנתק. שהניתוק הוא לא בריחה, שימו לב. כי אם זו בריחה, זה יכול להזיק לך לא פחות מהתגובות הספונטניות האלימות. אם אתה בורח במקום שיכולת לעזור, גם זה לא פתרון, זה לא יצמיח אותך מבחינה מוסרית. זאת אומרת, גם הבחירה להגיב וגם הבחירה להתנתק, הם שניהם צריכים להצמיח אותך. טוב, אנחנו מבינים באמת יותר בפשטות. את האפשרות להתערב. כאשר אני מתערב, כאשר אני מוצא שיש ביכולתי להתערב, אני מתערב, ודאי שזה מצמיח אותי. אבל איך אני צומח בזה שהתנתקתי? איך אפשר לתאר או לדמיין את הצמיחה המוסרית כתוצאה מהניתוק?
לא שואבים
כוחות. לא. אין לי בעיה שישאב ממני כוחות. אם אני... הכוחות שאני משקיע הם כוחות חיובים.
לא, אם אתה יכול להגיד משהו שאתה אין לך כלים להתמודד איתו, אז זה לא עוזר לך בשום
מצב. אז זה מוציא את הכוחות באופן לא יצירתי. אתה אומר, זה לא מדלדל את כוחות הנפש. מה אתם רואים?
אתה מתכוון למצב של בן אדם, יש לו סיטואציה והוא שותק?
כן, כן, כן. שהוא בוחר לא להתייחס מתוך מניע מוסרי.
שאם אתה לא יודע איך להגיד את זה נכון, לפחות תחשוב אחר כך.
אז אתה אומר שהתנחת הזו זה כדי לחשוב, הוא נותן לי אפשרות לחשוב איך להגיב, כן? עכשיו אני לא יודע איך להגיב, אבל אני לוקח מרחק כדי להתכונן. בסדר, זה עוד דבר חיובי. יש עוד איזה היבט חיובי? איך?
אפשר להגיד, אולי זה גם מסוגן האמונה, שלא כל אני יכול לחשוב לתת הפתרונות, יש דברים שהם מעבר ליכולות שלנו.
הכרת כוחותיי, מגבלותיי, כן? זה מה שמתכוון?
כן, סוג של אמונה.
טוב. יפה. ונוכל להוסיף, אם מישהו רוצה להגיד, אתה רוצה להגיד משהו? אפשר עוד להוסיף, עוד כהנה וכהנה מעלות טובות שיש בפרישה. כפי שמקבלים שכר על הדרישה, כך מקבלים שכר על הפרישה. לפעמים שאנחנו פורשים דווקא מתוך הפרישה, כן? למעשה בזה אנחנו מצמיחים מידות טובות, סבלנות, איפוק, הכרת גבולות היכולת שלנו, הערכות, כמו שאמרנו פה, חוסר דלדול כוחות הנפש כאשר הם מתבטאים בצורה לא יצירתית. שאין בה תקוות בניין, כמו שאמרנו, כל הדברים האלה הם יפים, יש עוד סיבות נוספות, אבל די לנו באלו לעת עתה, אלא אם כן מי שרוצה להוסיף משהו לפויקה שלנו. שכן, אין לך להוסיף. יפה. בסדר? אני חשוב להדגיש ששני הצדדים, יש בהם ערך עצום, זאת אומרת, גם התגובה וגם הפרישה, שניהם מצמיחים אותנו. הלאה. זו יכולה להיות הזדמנות לנהוג, באהבת חינם. מעניין. זאת אומרת, היא מביאה לנו עוד היבט שלא חשבנו עליו. כן? אבל צריך להבין אותו כדי שזה לא יישאר מילים סתם. זאת אומרת, זה יכול להיות אפשר, כן? לנהוג באהבת חינם. מה זאת אומרת? האירוע הזה של האדם שמתנהג בצורה הרסנית, זה הזדמנות לאהבת חינם. מה זאת אומרת אהבת חינם? מה הכוונה? שאהבה שלך כלפי אותו אדם לא תלויה בצורה שבה מתנהג. זאת אומרת, כן, אהבת חינם. זאת אומרת, על מה מתבססת המושתתת אהבה שלי כלפיו? על מה מושתתת האהבה שלי כלפיו עכשיו? מה? היסודות שלו. והיסודות שלו בעיניי הם חיוביים, נכון? בלי זה לא תיתכן אהבת חינם. כי אם אני אוהב בלי להכיר את היסודות שלו, זאת אומרת שאני אוהב את הרע שבו. יפה מאוד. אני אוהב את הרע. זאת אומרת, אהבת חינם... מה? מה זאת אומרת, לבדי? לא, 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 הוא מדבר על התכונות הנשמתיות. היסודות, היסודות. המקום הנקי שבו. כולך יפה רעייתי ומום אין בך. אל תראוני שאני בדיוק. אל תראוני שאני שחרחורת. זאת אומרת, אהבת חינם היא מבוססת על הבדלה מהותית בין החלק הבכירי של האדם, דיברנו על זה, לבין החלק הסגולי. ברגע שאני מבחין בחלק הסגולי, גם שהאדם מתנהג בצורה כזו, אני מתמלא עליו חמלה ואהבה, מכיוון שאני מרגיש עד כמה הוא רחוק מעצמו, ועד כמה הוא ראוי לאהבה מצד שורשו. וכל מה שהוא מפגין פה כרגע את ההתנהגות, וכביכול מנסה להגיד לנו, זה אני, הרסני הזה. אנחנו לא מאמינים לו. לא נכון, אנחנו לא מקבלים את זה בשום אופן. אבל לעשות את ההבדלה הזו בין החלק המקרי לחלק המהותי, אנחנו צריכים במדרגה מאוד גבוהה. אהבת חינם היא מבוססת על אמונת סגולת ישראל או סגולת האדם בכלל, ולא פשוט הדבר הזה. אהבת חינם זה לא פשוט, בפרט שהאדם מתנהג בצורה הרסנית ומאוד מאוד לא נעימה, ומנסה לשכנע אותנו שבצורת ההתנהגות הוא למעשה מנסה, כן, מבטא כביכול את עצמו. עוד זה אני, אתם רואים אותי? אני האיש הזה, האדם הזה שאתם רואים אותו פה, זה אני, כן? אל תגידו עליי שאני בעל נשמה, ולא, זה אני, ההתנהגות זה אני. זה מאוד קשה במצבים כאלו להבדיל ולרומם אותו למדרגת הסגולה בעינינו, ובעצם לחוות את החוויה של אהבת חינם. למה זה נקרא אהבת חינם, אגב, אתם יודעים? למה זה נקרא אהבת חינם? מה פשר הביטוי הזה? לא מקבל. טוב, בכל מקרה לא מדובר פה על איזה ציפייה לקבל משהו, אבל...
הסיפור הזה על האתרוג, לא ש...
רגע, לפני הסיפור, שנייה. זאת אומרת, מה זה אהבת חינם? כלומר, שהוא למעשה, כן, הוא פטור מכלום. זאת אומרת, הוא פטור מכלום, לא צריך לשלם לנו דבר, הוא לא צריך להראות לנו יכולת כלשהי, כן? אין לנו, אין לו מאזן שלילי או חיובי. אנחנו לא בדקים בציציותיו חינם, כן? כי העולם הזה, זה עולם של שכר ועונש. ממילא מודדים אדם לפי, יש כף מוזניים, נכון? כל ראש השנה. מה זה אהבת חינם? אהבת חינם זה אהבה בלי כף מוזניים. בלי כף מוזניים. זה אהבה שמתעלה מעל חשבון של שכר ועונש. מדרגה מאוד מאוד מיוחדת. מי שבירר את המדרגה הזו זה אברהם אבינו. אמיתו של דבר, אברהם אבינו הוא הראשון שרומם את בחירתם של ישראל, כן? על פי הסגולה. וכל צדיקי הדורות, כן? אברהם, יצחק, יעקב, משה רבינו בלימוד הזכות על עם ישראל, מכני מספריך וכן הלאה. והוא בירר את סגולת ישראל, בעצם דחיית ההצעה של הקדוש ברוך הוא, להשמיד את העם ולעשות אותו לגוי חדש. בעצם העובדה שהוא לא קיבל את עסקת החליפין, הוא עורר את אהבת החינם, הסנגוריה המופלאה על כלל ישראל. יש לנו פה אפשרות, כן, תלוי במדרגתנו, מצב הרוח שלנו, לפעמים גם לחוות משהו מאהבת החינם הזו. זו יכולה להיות הזדמנות לנהוג באהבת חינם. כל אדם שאנו פוגשים מלמד אותנו עוד דברים על אופיו של המין האנושי. מה אתם אומרים? מה הלימוד פה? מה היא רוצה להגיד לנו כאן? יש פה עוד דבר שאפשר ללמוד. מהתנהגותו של הזולת אפשר ללמוד על אופיו. של המין האנושי. איך האדם הוא נוח לכעוס ולהקפיד, ואיך אדם במצבים מסוימים קורא לו כך או אחרת. זאת אומרת, למעשה, המרחב החברתי על שלל התנהגויותיו משמש לנו איזה מעבדה, כמו שעשה בזנו, אדם חפש משמעות. זה ויקטור פרינקל. אז מה הוא עשה שם בשואה? כן, הוא התבונן על התנהגויות של בני אדם. והוציא מזה לקחים ותובנות אדירות ששימשו, כן, כבסיס להתפתחות המחקר הפסיכולוגי. האדם מחפש משמעות, כן, הוא בעצם נכח במציאות מאוד לא פשוטה, אבל היא שימשה לו כחומר גלם ללימוד והתקדמות הבנת הנפש האנושית והיסודות העמוקים שלה. אז אנחנו יכולים להשתמש בזה לפעמים גם למטרה הזו. תתבונן איך פלוני מתנהג. ותבין את מכלול הסיבות שמביאים אנשים להתנהג כך או אחרת וכן הלאה. יש בזה עושר אדיר של לימודים. אפשר לכתוב מזה ספרי מוסר. כותב החוסן ישוע, ספר שנקרא חוסן ישוע. חוסן ישוע. אז הוא כותב שם כל מיני עצות לבני תורה, איך לא להתעצל וכן הלאה וכן הלאה, כל מיני עצות. אבל הוא אומר, תדעו לכם, אני כותב את כל הדברים האלו. אני כותב את כל הדברים לא בגלל שאני חכם גדול, לא בגלל, אלא בגלל שאני רב החולי. כלומר, מכיוון שאני רב החולי ואת כל הדברים האלה אני חווה על עצמי, אני כותב את זה. כלומר, למדתי מניסיוני שלי וגם מהתבוננות על בני אדם, למדתי, אני ראיתי, לקחתי מוסר. מעט שנות, מעט תנומות וכן הלאה. ושלמה המלך, עברתי על שדה הצל, ראיתי עלה קולוקים שונים. ראיתי, לקחתי מוסר. זאת אומרת, אתה מתבונן על האנושות, ואתה מוציא מזה חוכמות גדולות מאוד. הנה, זה עוד דרך להתמודד עם התנהגותו הלא מרוסנת של אותו פלוני. רק תפוס טווח מספיק בטוח כדי שלא תקבל ריקושט, ותוכל ללמוד כמה דברים מאוד חשובים. לומדים מבני אדם על אופיו של המין האנושי. כל אכזבה שבפניה אנו עומדים, מראה לנו איכן אנו אוחזים, במונחים של ביטחון בחוכמתו של השם יתברך, כן, ובאהבתו אלינו. עוד פעם, כל אכזבה שבפניה אנו עומדים, מראה לנו איכן אנו אוחזים, כן? זאת אומרת, איך אתה מגיב בשעה שאתה מאוכזב? כן? זה מלמד על המדרגה שאתה אוחז ביחס לאיזו סוגיה של ביטחון בחוכמתו של השם יתברך ובאהבתו אלינו. אם אתה נכשל במבחן ואתה מקץ את עצמך עד זוב דם או עד זוב נפש, זאת אומרת שאתה לא מאמין באהבתו של השם יתברך אליך. אלא אתה סובר שהאירוע הזה נועד אך ורק לאמלל אותך, לדכא אותך עד אפר, להשפיל אותך, להוריד אותך, להשיג אותך לאחור, לא לבנות אותך. היחס, התגובה שאנחנו מגיבים למצבי האכזבה, כן? בהחלט, בהחלט מסמן את המקום, כן? מדרגת האופטימיות, הראייה החיובית, כן? פה נאמר במונחים של אמונה, ביטחון, בחוכמתו של השם יתברך, באהבתו אלינו וכן הלאה.
נגיד, אדם מתאכזב מעצמו, אז מה הוא אמור להרגיש שמח?
הוא אמור להרגיש שהאכזבה והאירוע הזה שקרה, הוא נועד כדי לקדם אותי. כן? למשל, אם נכשלתי במבחן, זה בא לומר לי שלא התכוננתי מספיק. במדרגות יותר גבוהות של אמונה, יכול להיות שיש בו חשבונות יותר מרחיקי לכת. למה נכשלתי במבחן? יכול להיות שנכשלתי במבחן, אני יודע בדיוק מאיזה סיבה. כל מיני סיבות שמאפשרות לי, כן, להיפתח לדברים אחרים אולי, למקצוע אחר. כן, זה מדרגות יותר גבוהות של אמונה. אבל באופן פשוט ביותר, כישלון במבחן, הוא בא בעצם לאפשר לנו ללמוד את הסיבות לכך. למה עכשיו במבחן? איפה נקודת הכשל? כן? להתכונן יותר טוב פעם הבאה. באופן פשוט. כן? זה הלקח הכי פשוט, הכי ראשוני. לפני שאנחנו מחפשים כל מיני סיבות אמוניות גבוהות. כן? זה אומר בדיוק איפה אתה מצוי. האם אתה מכריע לכיוון השלילי של אין מוצא, או לכיוון של התקדמות, התפתחות, בטובתי ולטובתי נשברה רגל פרתי. זה מסופר על בנו של הורקנוס, אליעזר בן הורקנוס, שרצה נורא ללמוד תורה ואביו לא אפשר לו. הוא יעד לו עתיד של חקלאי לרשת את נכסיו יחד עם שאר אחיו, אבל אליעזר רצה נורא ללמוד תורה, כן? והיא מדי דברו אל אביו יום יום לאמור, שלח אותי לירושלים. אבא אמר לו, עבד עליך הכלח, אין לך סיכוי להיות בן תורה, כל שכן לא תלמיד חכם. והילד נורא נורא סבל והיה עצוב, ואבא רואה אותו עצוב כל יום. חשב אבא אולי הוא עצוב בגלל שהוא נתן לו לחרוש במקום עם סלעים, נתן לו לחרוש במקום אחר, ראה שהוא עצוב, כן? מקום חלק, ראה שהוא עצוב בכל זאת, אולי בגלל שאני נותן לו בעלייה, העביר אותו למישור, ראה שהוא עצוב גם במישור, כן? גם במישור. שאל אותו, למה אתה עצוב, אליעזר? מה קרה לך? הוא אומר, אני עצוב, אני רוצה ללמוד תורה. רוצה ללמוד תורה, אבא. אבל אבא אמר לו את הדברים האלה שאמרתי כעת, אין לך סיכוי, כבר עברת את זמנך, אתה גם לא מוכשר באופן מיוחד, תישאר כאן. ואז יום אחד הוא חרש, ונשברה רגל הפרה, הוא ראה בזה סימן משמיים שהוא צריך לעלות לירושלים. הוא עלה לירושלים ולא אמר לאיש, פשוט חמק עבר לו. הגיע לירושלים, נכנס לישיבתו של רבי יוחנן בן זכאי, נכנס לישיבה, כן? והבנים התחילו לקטרג על אליעזר, אמרו לאבא, תראה, הוא יושב שם בירושלים ולומד מתבטל, ואנחנו פה עובדים קשה, וסופה של הירושה להתחלק בין כולנו, זה לא הוגן. אמר האבא, אתם צודקים, אני מדיר אותו מכל נכסי. וכדי להדיר אותו בפניו, הוא עלה לירושלים לישיבה. כבר היה שם כמה וכמה חודשים, וכבר ניכר טבעו של אליעזר, הוא כבר היה רבי אליעזר, חכם גדול ביותר. הוא הגיע לירושלים, נכנס לישיבה, לא פחות ולא יותר, באותו יום היה סיום מסכת. וראש הישיבה, רבי יוחנן בן זכאי, זיכה, כן, את רבי אליעזר להגיד את הדרשה לסיום מסכת. נכנס האבא, היו כמה שהכירו אותו שם, מכיוון שהיה עשיר גדול, הכירו אותו, היה עשיר עצום מעשירי ארץ ישראל. נו, שלום, שלום וזה. אבל הוא רואה פתאום את הבן שלו מדבר דברי תורה. והוא שומע את הדברים, הוא אומר, בואי נעשה דברים עמוקים. הצורה שהוא מדבר והתוכן, משהו פה קרה. לב האבן הזה פשוט נפתח, נעשה לב בשר. זה תלמיד חכם. ואמר לו בפניו שהוא נותן לו את כל ירושתו. כי רק הוא יביא לו כבוד בעולם הזה ובעולם הבא. הוא הדיר את כל שאר הבנים. וזה רבי אליעזר בן אורקנוס הגדול והעצום. של את אתר פנוי מיני בתלמוד, במדרשים, פלא פלאים, עד כדי כך. אז כאשר נשברה רגל פרתו, הוא היה במדרגת אמונה כזו שהוא הבין, שמן השמיים מסמנים לו להניח את הכל ולעלות לירושלים. וכך יהיה. אז יש כל מיני מדרגות, כן, של ביטחון ואמונה, כן, שדרכם האדם יכול לקלוט שדרים, השם יתברך. זה הכוונה. בוא נחזור למשפט הזה. כל אכזבה שבפניה אנו עומדים מראה לנו, משקפת, התגובה שלנו. כן? התגובה שלנו משקפת, איכן אנו אוחזים באיזו מדרגה במונחים, בתחום של ביטחון, בחוכמתו של השם יתברך, כן? שהוא יודע בדיוק מה הוא עושה, כן? ובאהבתו אלינו. קיימת תיאוריה רפואית מעניינת שנקראת תיאוריית שער מעבר הכאב. מעניין. בואו נראה אם נבין. תיאוריית שער מעבר הכאב. תיאוריה זו טוענת שקיים בחוט השדרה מעין שער שלפניו מצטברים כל המסרים שמגיעים מכל חלקי הגוף לפני שהם נשלחים למוח, לפני הגירוי המוחי שיוצר את החוויה. למוח. השער מאפשר למספר מוגבל בלבד של מסרים לעבור דרכו בעת ובעונה אחת. אם תקועים בשער מסרים אחרים שחוסמים אותו, התשדורת של הכאב כלל לא יגיעו למוח. כן? זוהי הסיבה שבגללה בני אדם חולים מסוגלים להשיח את דעתם מכאב לפרק זמן מסוים שבו הם שקועים בגירויים חזקים, כמו לימוד תורה למשל. כן? כי בזמן שאדם לומד תורה, כן? איזה גירויים הולכים למוח דרך אותו השער? הגירויים השכליים, העונג של לימוד התורה, וממילא גירויי הכאב תקועים בשער ולא מגיעים למוח, מכיוון שהוא לא מגיע למוח. כל מה שלא מגיע למוח, כל מה שלא מגיע למוח כאילו לא קיים. רק ברגע שזה מגיע למוח, נוצר הגירוי. אז כל עוד האדם מצליח להתרכז בלימוד התורה, הוא יכול להתעלם מדברים, אדם יכול להתעלם מרעב. אדם יכול, שימו לב, שגם אם אדם יסתכסך עם חברו, ועכשיו הוא לומד תורה בחברותה, ושמח בלימוד, הוא כבר לא זוכר בכלל שהוא יסתכסך עם חברו. למרות שהאירוע הזה הוא אירוע משמעותי ביותר, אבל כרגע הוא לא מסוגל לעבור למוח. מכיוון שהוא לא הגיע למוח, הוא לא קיבל אישור. כן? הוא לא קיבל אישור להופיע כחוויה. כן? דבר מאוד מעניין. לימוד תורה למשל. כן? אותה תופעה מתרחשת גם בתחום הפסיכולוגי. אם במוחו של אדם עוברות מחשבות, שמעוררות בו התמרמרות, מרירות או ייאוש, הוא יכול להפעיל את שרירי הגוף שלו באופן חיובי ובריא, ולהכריח את המוח להתרכז במחשבות מרגיעות ומחזקות. כן? עשינו פה את התרגיל הזה כבר פעם, נכון? הראינו דבר, אתם רואים את הדיסק הזה הנחמד? יפה, כן, זה דיסק של, דיסק של הרב זמיר כהן, כל סדרה של פרקי אבות שלו. שם לקחת את הסיפור, אגב, רבי אליעזר בן אורקינוס, כן, באחד השיעורים. כן, אתם רואים את הדיסק? אני מבקש עכשיו לא לחשוב על הדיסק הזה במשך דקה. חצי דקה, בסדר? לא לחשוב על הדיסק. תחשבו מה שאתם רוצים, רק לא על הדיסק ב-30 שניות. אנחנו עושים הפסקה לצורך העניין. בבקשה, לא לחשוב. טוב, אתם מבינים כמה זה קשה. אתם מבינים כמה זה קשה. מה אומרת לנו בעצם התיאוריה הזאת? שאם אנחנו מצליחים להעדיף כיוון חשיבה אחר, ברגע זה הוא זורם דרך שער, השער, תיאוריית שער מעבר הרכב. הוא זורם דרך השער הזה, עובר על המוח, ומשכך כל דבר אחר. פלא פלא. שאין שתי מחשבות יכולות להיות בעת ובעונה אחת, אומר רבי נחמן. כן, כמו סוס שמתים אותו לשמאל ולימין. כלומר, אם יש לך מחשבה שמוטה אותך שמאלה, עכשיו אתה תחשוב מחשבה אחרת שמטה אותך ימינה, ואתה כולך תפליג לעולם אחר, במקום שמחשבתו של אדם נמצאת, שם כולו נמצא. אגב, מישהו זוכר את הדיסק בכלל? שכחנו אותה, הייתי אומר, נכון? הנה, הצלחנו להוכיח את זה, וקלי קלילות.
אם האדם חושב על זה רק יותר ויותר, הוא בעצם לא משחרר את עצמו?
אם אדם חושב על... כן, אם הוא חושב על הכאב יותר ויותר, הוא גורם. ודאי, זה גורם שמה שיזרום בשער מעבר הכאב, זה רק גירויים שליליים למוח. והמוח מתרגם את זה כחוויה קשה מאוד של כאב. מה שהיה לפני כן ברמה טבעית פשוטה, הכאב, כן? לא, כנראה שאי אפשר גם את זה להגיד. לו יצויר שכאב לא היה מגיע למוח, אדם לא היה כואב בכלל. אולי אני לא רופא, אני לא מכיר את זה. אבל אולי העצבים, לא, אני חושב שלא. גם העצבים משדרים למוח. אי אפשר היה לחוש כאב בלי שדברים עוברים למוח. ברגע שאני קובע מי יעבור לכיוון המוח, היינו, מה הפעילות הדומיננטית שלי, המעשית, הנפשית או המחשבתית, זה תהיה החוויה שלי.
ואדם לא יכול להחליט מוח. איך הוא מחליט
ומחליט? זאת אומרת, אני יכול להחליט, זה בחירה חופשית, כל הבחירה חופשית נשענת על היסוד הזה, שאני בוחר מה לחשוב, כן, מה לעשות, מה? הרגיש יקבע, לפי מה אני חושב, על פי מה אני עושה, מה? ודאי, ודאי. כן. ולא להרגיש, כן.
ובגלל שזה לא עובר דרך המערכת העצבים
למוח. אל המוח, לא מרגישים את זה.
אז הם לא יודעים, אז... נכון. אבל היד, האור יפה לסרב.
נכון.
ופה זה יכול נכון. להרס בלי שהם...
כן, אין תודעה, אבל זה פועל על האנטומיה של הגוף. כן, היה לנו פה תלמיד, נכה, ששני הרגליים שלו משותקות, בלי תחושת כאב בכלל, כן, במהלך... לא יודע בדיוק מה הוא עשה, נשפך עליו קומקום של מים רותחים, הוא לא הרגיש בזה, ויותר נכון, חשב שזה מים קרים, הוא לא הרגיש, תוך כמה דקות הגיע לדרגת קביעה מאוד מאוד גבוהה, הצילו אותו, כן? ממש, זה הייתה עזרה הראשונה, הצילו אותו בניסי ניסים, כן? הוא לא הרגיש את המים הרותחים.
סכנת חיים?
מה? סכנת חיים.
מה, בקביעה ברגל?
מים רותחים. נשפך עליו קומקום של מים רותחים על הרגל.
אבל למה סכנת חיים?
פורט ראשי? מה, כמו שאומר לך, הגוף מרגיש את זה, זה חודר פנימה, כל המלאכים, זה... רמת המלאכים ירדה לו כמעט לאפס. כן? מסוכן ביותר, דברים האלה. נכון? הוא להכריח את המוח להתרכז, הנה. כן? בואו נסיים בזה. סליחה? מסוגלים להסיר את זה, כן, אומרים את זה. אותה תופעה מתרחשת במצב פסיכולוגי, אם... טוב, בואו נעצור כאן, אנחנו כבר הגענו, לא ניכנס לזה, במשרד השם. רציתי לבקש, אנחנו עושים בפורים, אני מזכיר את זה במהלך השבועיים הקרובים, אנחנו עושים פורים, סעודת פורים, אצלנו בבית אל, פורים פרזים, כן, בבית אל, כלומר ביום ראשון, ביום ראשון בצהריים. אנחנו מפרסם פרטים. מי שרוצה להגיע, כי מדי שנה אנחנו מפרסמים את העניין, מי שרוצה לבוא יכול להצטרף, תהיה רשימה.